המקדש ביהודה ויוסף, רוח לא יבוא ביניהם אלו השבטים. אמרו מלכים מדיינים אלו מאלו, לנו מה נפרד. המדרש קורא ליהודה וליוסף אחד. עומד על זה הרש. אומר אחד, יש כמו של גדעני שאלה. אפשר לקרוא לאחד למישהו אחר, לבשר מדע. אסור להשתמש בפיניו של מלך, בשרותו של מלך, בגדיו של מלך, במרכבתו של מלך. אסור. בעיני פה זה גם אפשר להשתמש בתוארים שמתארים את תואר מיוחד שמתואר המלך. וכאן נאמר אחד, לא שמעתי, כן? כאן נאמר על השבטים אחד ואחד וגם. אומר הרב, שאכן מלך בשר ודם, שכל כבודו תלוי בכבוד שבשר ודם בהם, נותנים להם, אצלו, בשום פנים, לא אופן אשור, אנו להשתמש בשרביתו של מלך, במרכבתו של מלך, וכל דבר שצריך למלך כדי להוגיע בכבוד המלכות. אבל, בגבודו של עולם, שכבודו איננו כבוד בשר ודם, אפשר להשתמש כביכול בפעילות של מלך. וכתוב בישב שלמה על כיסא השם. כיסא השם. אפשר לכתוב בישב שלמה על כיסא השם, כן. אבל לא פחות כביכול יותר בשביל.
כי זה לא פוגע בכבודו של ריבונו של עולם, שאצלו השמיים כיסי והארץ אדום רגליי. אבל הביטוי הזה אחד אומר לנו כאן איזה ביטוי מאוד מאוד מיוחד שהוא שייך לייחודו של הקדוש ברוך הוא. כמו שאומרים חז"ל על יעקב, ויוותר יעקב לבדו, שזה מתאים למה שאומר הפסוק, ונשגב השם לבדו. כלומר, יעקב היה בודד כביכול, הגיע למדרגה מיוחדת במינה שהוא לבד, 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 אין בעולם כמותו, הוא כאילו יחיד בעולם, אף על פי שכל העולם קיים וכל האנושות וכדומה, אבל יעקב הוא מיוחד כל כך שהוא בעצם הוא נקרא לבד. וכאן ביטוי על השבטים, אחד באחד ייגשו. כאן איזה מאבק, איזה בירור שמתקיים בין יהודה ויוסף. הבירור הוא בירור עמוק מאוד. יהודה ויוסף שתי דרכים. חז"ל אומרים לנו, יוסף כדשם שמיים וסתר. זה לא מקרה מיוחד שיוסף יצא שהוא כדשם שמיים וסתר, ויהודה כדשם שמיים וגלוי. זאת שיטה, זאת דרך. יוסף הוא פנימי, הוא עמוק. הוא בחינה של צדיק. יהודה הוא מלך. אמנם יוסף הוא מושל בתפקיד שלו, אבל בחינה של צדיק, וצדיק יסוד עולם. צדיק הוא יסוד. יסוד ומשמעותו משהו בתוך האדמה. היסודות נמצאים, לא רואים אותם, אבל הם מחזיקים את כל הבניין. בלי היסודות אין בניין. צדיק הוא היסוד של העולם. העולם מתקיים על הצדיק, על הצדיקים. אבל הם נסתרים. המעשים שלהם הם פנימיים. הם עמוקים מאוד מאוד. רואים כמובן גם מעשים טובים בחוץ, אבל זה לא מבטא את עיקר עניינם, כי עיקר המהות שלהם זה הפנימיות, זה העומק הפנימי לפני ולפנים, ששם דבקות מאוד גדולה בריבונו של עולם, עבודת השם פנימית. הכרה גדולה עמוקה מאוד מאוד מאוד, ומבחוץ לא נראה כל העומק הזה, כל הגודל הזה, כל הדבקות הזאת. מבחוץ לפעמים נראה אחרת. והשיטה הזאת היא מאפשרת בעצם להתמודד עם מציאות של גויים, להתערב בין הגויים, ולא לפחד שמה יושפעו, מפני שיש כאן איזו עמקות פנימית שבכלל עומדת במישור אחר, לא במישור של המאבק מול הגויים בכלל. אי אפשר לפגוע בעמקות הזאת. אבל כן, תולדות של יוסף הם כמו, הם שמורים כמו דגים, עין הרע לא פוגעת בהם, כן? וידגו לרוב בקרב הארץ, הם כמו דגים שמתחת למים, שאין בהם, אי אפשר לפגוע בהם כי הם נסתרים. אז כך מדרגתו של יוסף, מדרגה פנימית. יהודה גלוי, כל שם השם כולו בתוך שמו, הוא מקדש שם שמיים בגלוי. וכשצריכים לקדש שם שמיים בגלוי, אז צריך להתרכז בתוך המציאות הפנימית של האומה הישראלית, לבנות אותה מבפנים, לבנות אותה כיחידה קדושה, עליונה, ולא להתערב בין הגויים, מפני שההתערבות הזאת היא מסוכנת. זה לא כמו אצל יוסף שהוא שמור, הוא מוגן, הוא נסתר, אי אפשר לפגוע בעמקות שלו כי לא רואים אותה. ומצד שני, כמובן, יש מעלה מיוחדת להופעה הגלויה, לקידוש השם שבגלוי. וזו ההופעה המלכותית. יהודה הוא מלך, מלך גלוי, מלך מופיע, מופיע מלכות ישראל. זה יהודה. ויוסף, בחינה של צדיק, צדיק יסוד עולם. התמודדות. אחד לא מבין את השני. כל אחד יש לו הדרך שלו, וחושב שרק בדרך שלו אפשר להביא את ההופעה האלוקית בכל מלוא שלמותה. ועל זה המאבק בין שתי הדרכים הללו. יוסף יש לו גם בחינה של פורץ דרך. הוא הראשון, הוא פורץ את הדרך לעם ישראל. הוא מגיע הראשון למצרים, אחר כך כל השבטים מגיעים אחריו. יש כוח הפריצה שהוא כוח בפני עצמו, וכוח השלטון הקבוע והיציב והממשיך אחר כך, זה כוח אחר. זה שני כוחות ושתי תכונות של 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 מידות, של הופעות, של דרכים. אחד באחד ייגשו. זה יהודה ויוסף. ויהודה פורס לפניו את כל הסיפור מההתחלה, אין בו שום חידוש. יהודה מברר את הדברים, רוצה להתבונן מה יוסף רוצה, למה הוא מביא את כל המהלך הזה, מה כאן קורה. ודווקא הדיבור הברור הזה, הגלוי הזה, מביא את ההתגלות של יוסף, ולא יכול יוסף להתאפק, והוא מתוודה אליך. וחז"ל אומרים שיוסף התוודה אל אחיו, לא יכלו אחיו, הפסוק אומר, ולא יכלו אחיו לענות מפניו, אומר אבל המדרש, ולא יכלו אחיו לענות אותו, אבא כהן ברדלה אמר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. יוסף קטנן של שבטים היה, ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו. הדאוד הכתיב לו יכלו איכיו לענות אותו כי נעלו מפניו. כשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, שנאמר לך וערכך לעיניך על אחת כמה וכמה. גם המדרש מביא עוד את רבי אלעזר בן עזריה אומר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ומה יוסף הצדיק שהוא בשר ודם, כשהוכיח את אחיו לא יכלו לעמוד בתוכחתו. הקדוש ברוך הוא שהוא דיין ובעל דין, ויוסף על כיסא דין, ודן כל אחד ואחד על אחת כמה וכמה, שאין כל בשר ודם יכולים לעמוד בפניו. לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. אפשר להבין בפשט, הם פחדו, הם נבהלו, זה יוסף שהם עשו לו כל כך רעות. מה עכשיו יהיה, מה הוא יעשה להם? זה המבהיל שלכאורה המביא לגלוי, מה שנבהלו מאוד, לא יכלו לענות אותו. מה, פתאום זה יוסף. אבל אפשר גם להתבונן יותר לעומק. הם חשבו שיוסף טועה בדרך, שיוסף הוא הולך בדרך מסוכנת, שיוסף הוא כמו אברהם, היו שני בנים, יצחק וישמעאל, וישמעאל הוא לא ממשיך את הדרך, הוא לא מתאים, הוא אחר. גם ליצחק היו שני בנים, יעקב ועשיו, ועשיו הוא מחוץ לדרך. אז יכול להיות שגם בבני יעקב, יוסף הוא כזה שהוא הולך לבפנים אחרים. הוא מסלסל בשערו, הוא עוסק בכל מיני דברים חיצוניים, לכאורה. הוא יחד עם בני השפחות, ההתנהגותו היא נראית מסכנת את הדרך. והם רצו להיפטר ממנו. והנה מתברר שיוסף הוא עכשיו המושל בכל ארץ מצרים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא העלה אותו לגובה, למקום גדול כזה, וגם אולי הם נזכרו בחלומות של יוסף, שהנה יוסף דווקא צודק, שהם טעו. שהם, כל ההסתכלות שלהם על יוסף הייתה הסתכלות מוטעת. זאת אומרת שהם אולי הם טעו בכל הדרך. הם נבהלו. עכשיו יכול להיות שלא בחנו את מעשיהם. מי יודע, ברוב המעשים שהם עשו, האם הם לא היו טועים, האם הם לא שגו בכל הדרך שהם הלכו. אוי לנו מיום הדין, אומר המדרש, מיום התוכחה, אם אצל יוסף, מה שקרה אצל יוסף, שבעצם פתאום השבטים נוכחו שהם טעו בדרכם, כשהקדוש ברוך הוא יבוא להוכיח את האדם העומד לפני הדין, פתאום יכול להתברר לו שכל מה שהוא עשה, שלא היה בשלימות, היה מלא קלקולים, מלא עיוותים, איך אדם יעמוד לפני יום הדין? זאת אומרת, צריך לעשות חשבון נפש. שאדם צריך לא להיות שטחי. אדם צריך תמיד לבחון את עצמו. לא רואה אותו, עכשיו אני צודק וזהו. להתבונן, לבחון עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שהדרך תהיה באמת ברורה, שהמעשים יהיו מעשים מתוקנים, שלא רק הוא יחשוב שהמעשים הם נכונים מתוקנים, אלא שזה יהיה באמת. זה בעצם מה שחז"ל אמרו לנו, כאן אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. זאת אומרת, אם אנחנו נסביר עוד יותר על פי מה שהתחלנו מקודם, יוסף, ההתנהגות שלו הייתה פנימית. מבחוץ לא ראו. הוא עבד את השם, אם אנחנו נצייר בדרך ציורית, הוא לא ראו. עבד את השם באכילה, בשתייה, בסלסול בשערו, זה יצאו לעבודת השם, הם לא הבינו שאפשר לעבוד את השם בכל המעשים החיצוניים האלה. הם חשבו, אפשר לעבוד את השם עם תפילה, בתורה, במצוות, אבל לא, אי אפשר, האם יש קדושה גם בתוך המציאות, גם בתוך החיים, גם בתוך כל הופעות החיים הגשמיים, המעשיים, האם אפשר למצוא שם גם את הקדוש ברוך הוא? וכך הוא עבד את השם. בצורה פנימית, עמוקה, בכל דבר, עשה לשם שמיים. אבל עשה דברים שהיה נראים מיותרים. בכל הנהגת החיים המעשית שלו. כך אפשר להבין גם את ההמשך, בהמשך הפרשה, שיעקב פוגש את יוסף, ויוסף פוגש את יעקב. אז חז"ל אומרים לנו שיעקב קרא קריאת שמע. על פי הפסוק, שהפסוק אומר, ויפול ויסור יוסף מרכבתו והיה לקראת ישראל אביו גושנה וירא אליו, ויפול על צוואריו, ויפק על צוואריו עוד. יוסף נופל על צווארו של יעקב ובוכה, ויעקב לא נופל. אומרים חזל שהוא קרא קריאת שמע. באמת לא מצא זמן אחר לקרוא קריאת שמע. בדיוק הפגישה הזאת היא הייתה פגישה מתוכננת, זה לא מקרית. פתאום באמצע קריאת שמע פתאום הופיע יוסף. זה היה עם המושל בכל ארץ מצרים, הכל מתוכנן אצלו לפי שעות ולפי רגעים, וידעו בדיוק מתי הפגישה מתקיימת, והנה בדיוק כשיוסף מגיע, יעקב קורא קריאת שמע. השואלים אם זה היה בדיוק זמן קריאת שמע, אז למה יוסף לא קרא קריאת שמע? אז יש מפרשים שאומרים שהוא היה עסוק במצוות כיבודיו, אז הוא פטור מהקריאת שמע. אבל יעקב, הוא לא צריך לכבד את יוסף, את הבן שלו, אז הוא קרא קריאת שמע. והמהר"ל אומר שהקריאת שמע הזאת היא לא הייתה סתם קריאת שמע שהגיע הזמן לקרוא קריאת שמע, אלא השמחה הגדולה של יעקב לראות את יוסף, שעוד בני חי, והוא רואה אותו לנגד עיניו. הלב מלא גודל של שמחה, צריך לפנות לריבונו של עולם ולהודות לקדוש ברוך הוא. כמו שאנשים לפעמים אומרים, כן, קורא להם איזה אמר טוב, הם אומרים, השם גדול. אז הוא אמר, שמה ישראל, לא השם גדול, אמר, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לפנה את כל השמחה שלו, את כל ההתעמות שלו, הרי הכל מת השם. צריך לקרוא קריאת שמע. אם זה דבר כל כך מיוחד, זאת אומרת, המפגש הזה היה כל כך גדול, הוא היה הדדי, אז למה יוסף לא קרא קריאת שמע? גם יוסף ראה את הגודל הזה שהנה הוא פוגש את אביו, חי, והשמחה היא גדולה ועצומה, אז הוא גם כן צריך לקרוא קריאת שמע. זה ההבדל. יוסף עובד את השם בנשיקות שהוא מנשק לאביו. זאת אומרת, בתוך המציאות, יוסף, כך הוא עובד את השם. הוא נופל על צוואריו, וזה עבודת השם שלו. זה הפנימיות של עבודת השם, הוא עובד את השם בכל מעשה שהוא עושה. ולא קרה קריאת שמע גלויה, אלא קריאת שמע פנימית. עבודת השם בצינה. שתי דרכים שמשלימות אחת את השנייה. אנחנו הקצנו את הדבר הזה, אבל כמובן שמי שעובד את השם בגלוי הוא גם צריך לעבוד בסתר. ומי שעובד את השם בסתר הוא צריך גם לעבוד את השם בגלוי, אבל יש הדגשים שונים ויש מקום לאופי כזה, לתכונות כאלה פנימיות. שאדם עובד את השם בתוך כל המציאות וכל דבר שהוא עושה, עושה לשם שמיים, וזה פנימי. וכשזה פנימי זה שמור, אי אפשר לפגוע בזה. וכמישהו עושה בגלוי, אז צריך להתמודד עם כל הסביבה שהיא מתנגדת לזה. אז זה צריך אבל לעשות את זה, כי זה לגלות את כבוד השם בעולם, כמובן. שתי הדרכים שמשלימות אחת את השנייה. אנחנו ממשיכים. ובתוך הדברים כאן, התורה מספרת לנו על כל המשפחה, ובתוך זה, ובני שמעון, ימואל וימין ואוהד ויכין וצוחר, ושאול בן הכנענית. שאול בן הכנענית. מה זה הביטוי הזה? מי זה בן הכנענית? אומרים חז"ל, מביא רש"י, בן דינה שנבהלה לכנעני כשהרגו את שכם, ולא הייתה דינה רוצה לצאת עד שנשבע לה שמעון שיסענה. אז שאול הזה הוא בן דינה שלקח אותה שמעון ונשא אותה. אחותו, האם מותר לאדם לשאת את אחותו? מה זה, כן. אז יש לו חזל ש... עם מי התחתנו השבטים? יש דעה של כל אחד נולד עם תאומה שלו, שאיתה הוא התחתן. אז כולם היו נישואים לאחותם. לא רק שאול, לא רק שמעון. אז מה צריך לכתוב כאן, להבליט את הדבר הזה? הרי זה היה בסדר. ויש דעה שהם נשאו נשים כנעניות. אז מה הדגשה על שמעון שהוא נשא בן הכנעני? על זה דן המהר"ל. הוא אומר כאן רעיון מאוד מאוד חשוב. וכל השאלה הזאת, הרי האבות שמרו על כל התורה כולה. אברהם אבינו, חז"ל אומרים שהוא שמר על כל התורה. גם יעקב, עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. אבל הוא נשא שתי אחיות. ואחים, לפי דעה אחת, הם גם כן נשאו את אחיותם. ויש לנו עוד שאלות. גם משה ואהרון נולדו, אמרם נשא את דודתו, ומזה נולדו שלושת גדולי עולם שלא היו כמותם במשך כל הדורות. משה, אהרון, משה ומרים. אומר המהר"ל יסוד מאוד מאוד גדול. הוא אומר שלפני מתן תורה, אז כל אחד שקיבל על עצמו עול מצוות, עול תורה, הוא כאילו, הוא התגייר. הוא גייר את עצמו. הוא לא היה מקודם חלק או אדם שהוא שייך לתפקיד הזה, לעבודת השם, והוא התגייר. והכלל הוא שמי שמתגייר הוא כתינוק שנולד. שני אחים שנתגיירו, הם יכולים אח ואחות שנתגיירו יכולים מדאורייתא להתחתן זה עם זה. מדרבנן חכמים גזרו, אבל מדאורייתא הם כאילו לא קרובים. גר שנתגייר כתינוק שנולד. ממי הוא נולד? מעצמו. הוא כאילו לא, אין לו שום קשר משפחתי לכל המשפחה שלו. אבל מתעוררת השאלה. אם אתה אומר כך, שגר שמתגייר הוא כתינוק שנולד, אז כשכל ישראל התגיירו במעמד הר סיני, בזמן מתן תורה, הם היו צריכים להיות מותרים זה בזה. וחז"ל אומרים שבחו למשפחותם, שהם נשרו הקרובים זה בזה. אז למה, האם גר שנתגייר כתינוק שנולד, אז כולם היו כבר לא קרובים, אפשר היה להתחתן זה עם זה, מה הבעיה? אומר המהר"ל, לא, זה לא דומה. יש הבדל אם אדם מתגייר מעצמו, או התגייר מהמעמד הזה של מעמד הר סיני, כי הקדוש ברוך הוא כפה למר כגיגית, על כל פנים כל הציבור התגייר ביחד, ולא אחד פתאום עוזב את הסביבה שלו, והוא הולך בדרך חדשה, מתנתק מכל הסביבה שלו, אז הוא באמת כתינוק שנולד. אבל אם הוא חלק מכל האומה כבר שהייתה, בני ישראל, שבבת אחת כולם מתגיירים, וגם לא מהרצון האישי הפרטי, אלא זה משהו כללי, כאן אנחנו לא אומרים שכולם ביחד התגיירו, אז כולם שייכים אחד לשני. ובעיקר מדגיש המהר"ל הדבר הזה שהיה לכאורה, היה בעל כורחם. אז המהר"ל לא מחדש את היסוד הזה, אנחנו מכירים. גר שמתגייר כתינוק שנולד אדם. כאילו מציאות חדשה. גם אז לפני מתן תורה, כל אחד שקיבל על עצמו עול תורה ועול מצוות מחדש, לא היה עוד ציבור שאפשר להצטרף אליו. אז בעצם כאילו כל אחד ואחד, הקבלה הייתה אישית, אז הוא כתינוק שנולד. חידוש מאוד יפה של המהר"ל. עוד אומר המהר"ל שלפני מתן תורה כל עבודת השם שהייתה זה היה מפני שהם הגיעו האבות להשגות עליונות רוחניות להבין מה רצון השם. והם עשו את רצון השם. ולפני מתן תורה, היה ברור להם שרצון השם, ליעקב אבינו היה ברור, שרצון השם לבנות את משפחת בית ישראל על ידי שתי אחיות, על ידי לאה ורחל. כמו שהוא ידע שרצון השם שהוא ישמור תורה, שילמוד תורה 14 שנים, שיקיים את כל המצוות, כך ידע, כי הרי לא היה מתן תורה מסודר החלטי. צריך לכוון לרצונו של ריבונו של עולם. והפה שאסר הוא הפה שהתיר. מה שהקדוש ברוך הוא אסר לאחרים, שתי החיות, ליעקב אבינו התיר, וכן השבטים. וכל האופן של החיים אז לפני מתן תורה היה בעצם על פי השגות רוחניות עליונות, ועל כן אמרם יכול היה לשאת את דודתו, שימון את אחותו וכדומה. עומד עוד גדר אחד מעניין במערן. הוא אומר, אז אם כן האבות לא קיימו את כל המצוות? אבל יעקב אומר שהוא שמר את כל המצוות. הוא מסביר שיש הבדל בין עשה ולא תעשה. כל מצוות עשה שאדם עושה, היא מרוממת אותו. היא מעלה אותו למדרגה עליונה. מצוות לא תעשה, שאסורות על האדם, אם אדם לא עובר עליהם, הוא לא מתעלה. הוא רק לא נופל. ואם חס וחלילה הוא עובר, אז הוא נפגם. אבל אם הוא שומר עליהם, הוא לא מתעלה. זה לא מעלה אותו למדרגה חדשה. לא, הייתי אומר, אני אומר את זה ביחס למצוות עשה, כי באופן המוחלט אולי כן, מפני שאדם מתאמץ לעשות את רצון השם, הוא תמיד מתעלה, גם אם הוא נשמר מלא תעשה. אבל כל פנים, עשה הוא משהו חיובי, הוא מעלה את האדם. ועל כן הוא מביא ראיה, על כן נגיד נשים שלא מצוות בבל תשחית את הפאות. אז אין להם עניין להחמיר בזה, ולא לעבור על בל תשחית. אין בזה עניין. מפני שלא לעבור, כשזה לאו, כשמקיימים לאו, כן, ששומרים עליו, לא מתעלים, לא מתקדמים. על עשה, מצוות עשה שנשים לא מחויבות, אם הן מקיימות, הן אינן מצווים ועושים. אז הן מתעלות, מתקדמות. אבל אם הן מקיימות את הבל תשחית, אנחנו לא נגיד שזה באמת מתעלות. נשות הכהנים הן לא אסורות בלהתאמה למתים. הכהנים אסורים, ישראל לא אסורים, הנשים לא אסורות. אז אין להם עניין לא להתאמה, שעל ידי זה הם מתעלים. זה לא עושה מעלה, אלא לא עושה ירידה. זאת אומרת, צריך לעשות הבחנה בין מצוות עשה ובין מצוות לא תעשה. אז לפני מתן תורה, כל מצוות עשה, האבות קיימו, כי הן מעלות, מרוממות וכו'. כל מצוות לא תעשה, איפה שהם הבינו, שרצונו של הקדוש ברוך הוא, שזה הם יכולים, הם צריכים לעשות, להתחתן יעקב עם שתי אחיות, כדומה, אז זה לא פוגם, זה מה שהם, שזה נגיד לא מצווה ועושה. אין כאן את החיסרון הזה. אז עשה את ההבחנה שכל מה שמצאנו באבות שהם לא קיימו, זה בעצם רק במצוות לא תעשה. במקומות האלה שמצאנו שהם לא קיימו. וזה לא פוגם, אם כמובן הם עשו את זה, מתוך הבנה שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. עמדנו כאן לדברי המהר"ל, כאן בעניין הזה, ביסודות הללו, הבדל בין עשה ולא תעשה, והבדל בין הגיור שהיה מקודם מתן תורה, וגיור גם אחרי מתן תורה, עם אדם גוי שמתגייר, אז הוא כתינוק שנולד, הוא באמת אין לו, כל משפחתו היא כבר לא קרובים. רק בנקודה הזאת, גר שמתגייר הוא כתינוק שנולד. אם גר היה לו חובות לשלם, הוא חייב לשלם גם אחר כך, הוא לא כתינוק שנולד. אבל בענייני המשפחה הוא כאילו התנתק מכל הסביבה שלו, והוא עומד בפני עצמו. לכן הוא יכול להתחתן עם פרובה. מכאן אנחנו לומדים, אנחנו דיברנו על זה לפני כמה חודשים, דיברנו בשיעור על גיור, מכאן אנחנו לומדים שעיקר עניינו של הגיור זה בעצם הכניסה לעם ישראל. ושאדם עוזב את משפחתו ונכנס להיות חלק מעם ישראל. אנחנו ממשיכים בפרשה. הקדוש ברוך הוא מתגלה ליעקב. בסדר של הפרשה זה קצת לפני ממה שאנחנו עכשיו דיברנו. ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני, ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדם מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי יעלך גם עלו, ויוסף ישית ידו עליך. הקדוש ברוך הוא מתגלה ליעקב במראות הלילה. אולי זה במכוון, על הגלות זה לילה. עומד עכשיו יעקב לצאת מארץ ישראל, לצאת למצרים, לתקופה בלתי ידועה. הקדוש ברוך הוא מופיע עליו במציאות הזאת, ואומר, אל תירא מרדם מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. המהר"ל כאן מדייק את מה זה, למה לא כתוב, כי גוי גדול השמחה שם, אני אעשה שאתה תהיה גוי גדול. הלגוי, כאילו בשביל לגול מסוים, מסביר המהר"ל, סליחה, מסביר האור החיים, זה אומר את הדברים הללו. המקובלים אמרו שכל הגלויות שגלו ישראל הם כדי ללקט ניצוצות של קדושה המפוזרים בעולם. מתי התפזרו הניצוצות האלה של הקדושה? בזמן חטאו של אדם הראשון, שהוא היה במדרגה רוחנית עליונה מאוד מאוד, וברגע, בשעה שהוא חטא, קרה פיצוץ. פזרו ניצוצות של קדושה בתוך תומה, בתוך כל מיני מקומות מקולקלים ומובטים, וכל עניינו של העולם זה להחזיר את הקדושה לשורשה, למקורה, ללקט אותה מתוך הקלקולים, מתוך העיוותים, מתוך הטומאה, מתוך הקליפות. והגלות מצרים היה לה תפקיד מאוד מרכזי בדבר הזה. כי מצרים זה מקום שהייתה בטומאה מאוד גדולה, ובתוך הטומאה הגדולה נתערבבו ניצוצות של קדושה גדולים מאוד מאוד, ואותם היה צריך ללקט, ואלה הניצוצות שבעצם הם חזרו למקורם למשפחת יעקב, למשפחת ישראל, ואז עם ישראל יוצא, ומי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו? זה הגוי שהוא מקבל את התורה, זה העם שמתעלה למדרגה של קדושה על ידי הליקוט של כל ניצוצות הקדושה שהיו במצרים. ועשו את מצרים כמצולה שאין בה דגן. את כל הניצוצות כבר לקטו. ולכן התורה אומרת אחר כך שאסור לרדת למצרים. כי במצרים כבר נקי שם. אין שום אתר לבוא ללקט ניצוצות. ממקומות אחרים עדיין יש ניצוצות מפוזרים וצריך ללקט אותם. אבל מצרים היא כבר נקייה. היא ריקנית. ולכן אסור לרדת למצרים. זאת אומרת, יש תפקיד מאוד מאוד גדול בירידה הזאת, כך אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב. אל תירא מרדם מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי עלך גם עלו. כלומר, אתה לא לבד. יש כאן מגמה. עכשיו הירידה הזאת היא ירידה עם תפקיד מאוד מאוד גדול. בעצם, יעקב זה פעם שנייה שמקבל את ההדרכה האלוקית הזאת, את ההכוונה האלוקית הזאת. יעקב כשיוצא בפעם הראשונה מארץ ישראל, גם כן הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בבית אל, ואומר לו, אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך, וכולי. זאת אומרת, אז גם כן היה לו תפקיד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא בורח עכשיו מעשיו. אתה לא כאן באיזה מקרה כזה שקרה לך, מקרה שאתה חייב לברוח, ואין מזה שום, לזה שום משמעות. יש לזה תפקיד. אתה עכשיו הולך לחרן לבנות את המשפחה, והמשפחה היא תהיה יסודה של האומה. וכדי לבנות את המשפחה צריך להתמודד. צריך להתמודד עם קשיים, צריך להתמודד עם גלות מסוימת בחרן, להתמודד עם לבן הארמי, וכך נבנה את המשפחה. ואחרי שנבנה את המשפחה, סבב חדש, המשפחה נבנתה, חוזרת לארץ ישראל, ועכשיו הגרעין הזה המשפחתי, קודם יעקב היה הגרעין, נוצרת משפחה, עכשיו יש משפחה, צריך ליצור עם מהמשפחה הזאת, וצריך עוד פעם להיבלע בתוך מצרים, ולעבור את כל הקור המזכך הזה, כקור של ברזל, כעובר במימו, לעבור את כל האיסורים הללו והסבל הזה במצרים, וזה סבל בונה. זה סבל מתקן. זה סבל שמזכך ומלקט את כל הניצוצות של הקדושה ומעלה אותם למעלה. ואפשר לומר שזה בעצם אמור על כל ירידה שיש גם ליחידים. גם יחיד שהוא יורד ומתמודד עם קשיים חיצוניים או קשיים פנימיים, הירידה הזאת יכול להיות לתפקיד. אם אדם משתמש בה לתפקיד, אם אדם יודע שכל ירידה, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ודי קשיים חיצוניים שהם לא, ירידה רוחנית, אלא התמודדויות שאדם מתמודד עם קשיים חיצוניים, לפעמים מחלות, לפעמים קשיים חברתיים, לא משנה, כל קושי שאדם מתמודד איתו, זה קושי שבעצם תפקידו לבנות את הכוחות. לא תפקידו להכביד, להניש, להקשות, אלא תפקידו לברר, ללבן, לזכך, לרומם. כך אדם צריך להסתכל. בכל, כמו שבכלל, ככה בפרט. הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל מקום. הקדוש ברוך הוא שוכן איתנו בגלותינו, ולא רק בגלות החיצונית שבכל הארצות של עם ישראל, אלא גם בגלות האישית הפנימית. וכשאדם ירד, ואפילו נגיד נפל, והנפילה הזאת היא נפלה לא של חולשה פיזית, אלא חולשה רוחנית, הוא נמצא במקום נמוך, זה גלות, גלות של הנשמה, אבל זה יכולה להיות גלות בונה, כי גדולים צדיקים, גדולים בעלי תשובה יותר מצדיקים מורים. הוא נמצא באיזה מקום שם, הוא יכול ללקט במקומות הנמוכים האלה, להוציא את, את המרץ, את, את כוחות הנפש ששם הם נמשכו לדברים לא טובים, להרים אותם למעלה, ובעצם להפוך את הירידה הזאת לעלייה גדולה. והדבר האחרון בפרשה שאנחנו נדבר עליו, זה את יהודה שלח לפניו גושנה, להקים לו בית מדרש. תמיד אנחנו חוזרים על זה, שפה בבית אל זכינו, שהבית הראשון שנבנה, זה היה בית מדרש. לא היה לזה תקדים, אני חושב, באף מקום חוץ מאשר אצל יהודה כאן, בפרשה. אז לא היה לזה, אולי היה במדרש, כן, התקדים הזה במדרש. אבל כשאנחנו באנו לבית אל, אנחנו החלטנו לבנות כאן ישיבה. עוד לא היה בגבעה הזאת שום דבר, והתחלנו לבנות את בית המדרש. הקדוש ברוך הוא, יעקב שלח את יהודה, אנחנו עכשיו יורדים למצרים, איפה נלמד? צריך בית מדרש. להקים לו בית מדרש. חז"ל אומרים שיעקב למד תורה, האבות למדו תורה. מאיפה הם למדו תורה? חז"ל אומרים ככה, ואחד אמר להתקין לו בית ועד שיהיה מורה בו דברי תורה ושיהיו השבטים לומדים בו. תדע לך שהוא כן, כיוון שהלך לו יוסף מאצלו, היה יודע באיזה פרק פירש ממנו שהיה משנה אותו. הוא לימד אותו תורה, את יוסף. הוא זכר מה הוא לימד אותו, כיוון שבאו אחרי יוסף אצלו ואמרו לו, עוד יוסף חי, ויפג ליבו, נזכר באיזה פרק פירש ממנו. אמר בליבו, יודע אני שבפרק עגלה רופא פירש ממני יוסף. אמר להם, אם אתם יודעים באיזה פרק פירש ממני, אני מאמין לכם. אף יוסף היה יודע באיזה פרק פירש ממנו. מה עשה יוסף? נתן להם עגלות, שנאמר, ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה. המדרש דורש כאן שיעקב רצה לברר אם באמת הסיפור שלהם נכון, הוא צריך, מסתמה, יוסף צריך לזכור מה למד בפעם האחרונה, מה למדנו בפעם האחרונה. אולי הוא גם חידש שם חידושים בלכות עגלה ערופה ושלח לו, שלח לו בחזרה מה שהם למדו מקודם. אז מכאן ראיה, כלומר המדרש אומר, מהעגלות האלה והעגלה, זאת אומרת, דורש כאילו הנושא של עגלה ערופה הוא מתאים, כי הוא שלח את יוסף למקום, לדרך מסוכנת, אז יעשה, אז כנראה שיעקב ליווה אותו, את יוסף בדרך, כדי ש... כי אנחנו לומדים מלכות גילה ערופה, שאם לא יודעים מי יקעו, אז הזקנים אומרים, לא שלחנו אותו בלי צידה לדרך וכולי, ליווינו אותו, עשינו את כל הפעולות להבטיח שבאמת היציאה שלו לא תהיה מסוכנת. זה מה שאומרים הזקנים, שידינו לא הייתה במעל הזה, כן? אז יעקב ליווה את יוסף בדרך, עם צידה, אמר לו יוסף, אבא, אתה תחזור הביתה, אתה לא צריך ללכת כל כך ללוות אותי. אז אמר לו יעקב, זה הדין שצריך ללוות, היו עוסקים, כן, כי זה הדין שאם לא מלווים, אז אחר כך... זה נושאים באחריות למה שקורה אחר כך בדרך. זה הדין של עגלה ערופה. אז כן, אם נושאים באחריות. אז יוסף למד מיעקב את הנושא הזה. ואז הוא שלח לו בחזרה עגלות. לרמז לו שבאמת אני זוכר את הנושא שאנחנו עסקנו בו. שני תלמידים, תלמידי חכמים, הקשר שביניהם הוא קשר של תורה. נפגשים אחרי 20 שנה, אז הנושא, בוא נמשיך את הנושא שדיברנו, כן? אנחנו, כל הקשר שלנו קשר פנימי רוחני, צריך להמשיך באיפה ש, איפה שהפסקנו אז, בוא נמשיך. אז חז"ל אומרים לנו כאן, ללמדך שבכל מקום שהיה יעקב יושב היה עוסק בתורה כשם שהיו אבותיו, ועד עכשיו לא ניתנה תורה. וכתיב באברהם וישמור משמרתי. מהיכן למד אברהם את התורה? רבי שמעון אומר, נעשו שתי כליותיו כשני קדים של מים, והיו נבות תורה. ומעין שכן שנאמר, אף לילות יסרו לי כליותיי. כלומר, הכליות הן מייסרות. רבי לוי אומר, מעצמו למד תורה. שנאמר, מדרכה ויזבא סוג לב ומאליו אשתו. רבי יונתן, שר הבירה, אמר, אפילו עירובי תפשילין היה אברהם יודע, שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי. אם כן, חז"ל אומרים לנו, האבות עדיין לא קיבלו תורה, ואיך למדו תורה מעצמם. זאת אומרת שבתוך תוכו של האדם יש נשמה פנימית, שהנשמה הזאת היא בעצם התורה, וצריך פשוט לחדור פנים לפני ולפני ולגלות את התביעות הפנימיות של האדם את הרצונות העמוקים של האדם, ואת הרצונות האמיתיים, המוחלטים, וזה התורה. וזה מה שקרה אצל האבות. שהם חיפשו את האמת, את הדרך הנכונה, העמיקו בתוך תוכם, התבוננו, ועוד התבוננו, ועוד התבוננו, ומעצמם הגיעו להשגת התורה. מעצמם, כי באמת, בתוך תוכו של האדם, נפש אלוקית. כל, בישראל, הנפש האלוקית הזאת היא נפש עוצמתית, ועל כן, האבות, היה להם את הסגולה הזאת, וכשאפשר להתעמק ולחשוף את הפנימיות של הנפש, ולהגיע להכרה מה רצונו של הקדוש ברוך הוא מאיתנו. זאת אומרת, זה לא בחוץ נמצא, זה נמצא בתוך תוכנו. בתוך תוכו של אדם, כל אדם מישראל נמצאת נשמה אלוקית פנימית, שהיא בעצם התורה. וכשאדם מגיע לקיומה של תורה, הוא פשוט מגיע למילוי הפנימי של עצמו. אני לא חושב שאני מחדש חידושים, רק צריך לחיות את הדברים הללו. טוב, אני רוצה עוד נקודה שאני לא הספקתי, ששכחתי להגיד אותה במסיבת חנוכה. לימוד התורה והשמחה בלימוד התורה זה גדר מיוחד. תורה צריכה להיות ללמד בשמחה. זה עצמי לתורה, השמחה. לא כמו כל המצוות. כל המצוות צריכים לקיים בשמחה. עבודת השם צריכה להיות בשמחה. התפילה בשמחה, הכל צריך להיות בשמחה. אבל זה תנאי צדדי. אבל בתורה זה שייך לעצמיות הלימוד. אני רוצה להוכיח את הדבר הזה. אבל הוא חייב בכל המצוות. לא עונן, אבל שהוא יושב שבעה, הוא חייב בכל המצוות. הוא לא פטור משום מצווה. רק ממצווה אחת הוא פטור. מתלמוד תורה. למה? כי זה תלמוד תורה, זה בשמחה, זה שמח. ואבל לא יכול להיות בשמחה. אבל כל מצווה צריכים לקיים בשמחה. למה הוא חייב בכל המצוות? תחת אשר לעבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, והתורה אומרת שצריכים לעבוד, כל עבודת השם צריכה להיות בשמחה. הווה אומר שכל המצוות כולם צריכים להיות בשמחה, זה לא תנאי לעיכובה. זה תוספת. זה בשמחה, אז עשית את המצווה הכי טוב שאפשר. ולא בשמחה, קיימת את המצווה. לא בשלימות, אבל קיימת. אז באבל, קיים לו בשלימות, אבל לקיים את המצווה. אבל תלמוד תורה, אם אדם לא למד בשמחה, זה חסר בעצם, זה עצם המצווה להיות, כי פיקודי השם נשארים משמחי לב. עם המהות שלה. כמו הלל. שאבל לא אומר הלל. אבל שישב שבעה בימים שאומרים הלל, הוא לא אומר הלל. הוא מתפלל כל התפילה. אבל לא הלל. כי הלל, המהות של הלל זה לשמוח. לבטא את השמחה הפנימית בהילול לריבונו של עולם. חנוכה. שבחנוכה הרמב״ם אומר שצריך להיות ימים של שמחה. אבל זה לא כמו פורים. פורים השמחה היא באכילה, בסעודה. אבל בחנוכה, מה השמחה? השמחה היא הלל. הלל והודעה. זאת אומרת שהלל, המהות שלו זה שמחה. זה לא התוספת. זה ביטוי של השמחה הפנימית על הנס שהיה לנו. על טוב השם שהקדוש ברוך הוא מיטיב איתנו. כך תלמוד תורה. תלמוד תורה צריך להיות בשמחה. ולעבוד על זה. להיות שמחים בלימוד. והאמת היא שאי אפשר להיות אחרת. אפשר ללמוד לא בשמחה, כי אדם פוגש את דבר השם. שהקדוש ברוך הוא בורא שמיים וארץ, מקיים את כל העולם כולו, שהוא בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, שלח לנו מכתב, מכתב אלוקים חרוט על הלוחות, מכתב מן השמיים, מן השמיים נשמעתי את קולכם, שמעתי, הקדוש ברוך הוא השמיע לו את קולו מן השמיים. הוא שלח לנו מכתב, חרוט על הלוחות, ואנחנו מקבלים מכתב אלוקי, והוא מלמד אותנו את מה רצונו, מה יכול להיות יותר דבר משמח מזה. פשוט מה שקורה זה שאנחנו לא שמים לב למה שאנחנו עושים. אבל אם אדם ישים לב מה עניינה של תורה, ואיזה זכות גדולה אנחנו זוכים לעסוק בתורה, צריך להיות אדם בשמחה מאוד מאוד גדולה. וכשאדם בשמחה מאוד גדולה, הלימוד מתיישב על ליבו, הזיכרון יותר חזק, השקידה יותר גדולה, הכל באופן אחר, באופן יותר שלם. אז אנחנו יוצאים מימי החנוכה, שבהם הלכה כהילל שמוסיף והולך. אנחנו נכנסים עכשיו לארבעה חודשים של לימוד רצוף בעזרת השם. אני רוצה לאחל לכולכם, לכולנו, שיהיו הימים האלה ימים של התרוממות, של עלייה בקודש, בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל, יותר מרוב כל, מכל דבר שאפשר לשמוח בלימודה של תורה. אבל נזכור שעיקר ענייננו בלימוד התורה זה לא משהו אישי פרטי, שאנחנו רוצים להיות יותר מלאים בתורה, אלא אנחנו רוצים שאורה של תורה יופיע. אנחנו יודעים לשמה שאור השם יופיע בעולם, שאור השם יופיע בישראל, בעיקר בתקופה שאנחנו נמצאים, בתקופה שמתקרבים מאוד מאוד לגאולתנו השלימה, ומתמודדים עם התמודדויות גדולות של איך להאיר את האור, ויש התנגדויות גם והפרעות, על אחת כמה וכמה שאנחנו, שהערכה של הקור של הלימוד בדור הזה, בארץ ישראל, הוא עולה כמה וכמה מונים על מה שהיה בדורות האחרונים, בדורות הקודמים. אז בעזרת השם שיהיו הימים הבאים עלינו ותודה, ימים של עלייה, של צמיחה מאוד גדולה, ושנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה.